אנחנו עברנו עברנו 30 ימי אלול, עברנו ראש השנה, עברנו למעלה ממחצית מעשרת ימי תשובה. אני מאמין מסתום כל בת שיושבת כאן למדה, שמעה, הפנימה מה צריך לעשות בימים כאלה. אלול זה זמן של חשבון הנפש, זמן שכל אחד ואחת עושים חשבון נוקב, אמיתי, לבדוק האם דרכיי נכונים, האם מעשיי הם המעשים הטובים, משפרים את המעשים, שפרו מעשיכם. לכאורה. אבל יש שאלה, בשביל מה? בשביל מה צריך את כל זה? אם אפשר היום להרים טלפון, לתת מספר של כרטיס אשראי, גובים מאיתנו 250 שקל, ועשרה תלמידי חכמים עומדים ליד שריד בית מקדשנו, מראש חודש אלול ועד מוציא יום כיפור, ואומרים עליי 1,000 פעמים את ספר תהילים. תסתכלו בפרסומות. נו, זה לא יותר טוב. שמה אני צריך לעבוד קשה, תפילה יותר בכוונה, ויותר ללמוד תורה, ויותר לשמור על הפה, ויותר לשמור על העיניים. תן לי לישון. 250 שקל, 10 תלמידי חכמים, לא אמר מהרצות. לא בבית, ליד סביב בית מקדשי. לא פעם אחד, 1,000 פעמים ספר תהילים, לא יותר טוב. כולנו מבינים שהשאלה היא לא שאלה. שאלה היא לא שאלה. אולי באמת. אולי באמת יותר טוב, אז 1,000 פעמים ספר תהילים מאשר העבודה שלי. חז"ל אומרים, חז"ל מספרים בתחילת מסכת עבודה זרה. הם מספרים את זה בלשון נוכח, אבל זה בעצם דבר שעתיד לקרות. כתוב בחז"ל של העתיד לבוא. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יושב וספר תורה מונח בחיקו, והוא מכריז ואומר, כל מי שקיים מה שכתוב כאן, יבוא ויטול שכרו. יש אריכות גדולה בחז"ל, באים כל אומות העולם ומבקשים שכר, הם טוענים שהם עזרו לישראל לקיים את המצוות, לא נעיך בקטע הזה של חז"ל. בסופו של דבר, אחרי שבורא עולם דוחה אותם ואומר להם שלא מגיע להם שכר, הם אומרים לו, בורא עולם, אנחנו לא מבינים, אתה לא נותן לנו שכר כי לא קיימנו תורה ומצוות, לא קיימנו תורה כי לא קיבלנו תורה. היית נותן לנו תורה, היינו מקיימים אותה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני לא נתתי לכם תורה. פסוק אומר בפרשת השבוע, השם מסיני בא וזרח מסיר לב, הופיע מהר פרן ועתה מרובות קודש. חז"ל דורשים שהקדוש ברוך הוא עבר בין כל אומות העולם והציע להם את התורה. וכל אחד במטלה שלו סירב לקבל תורה, אז מה אתם טוענים שלא קיבלתם? קיבלתם וסירבתם. אז הם עודים לבורא עולם, נכון, אתה צודק, נתת להם. אבל הם שואלים את בורא עולם, ריבונו של עולם, למה לא כפית עלינו הר כגיגית כשם שכפית על ישראל? על ישראל כתוב שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, למה עלינו לא כפית? אמרו להם, בורא עולם, אצלכם זה לא היה עוזר, עובדה, גם שבע מצוות בני נוח שנתתי לכם גם לא קיימתם. טוב, צריכים להבין פה את הגמרא הזאת, אבל אני לא רוצה להתעכב עליה. מה בסוף, אחרי כל המסע ומתן, זה כמעט 3 עמודים הסיפור הזה בחז"ל, באים אומות עלינו ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשה. תן לנו עכשיו תורה ואנחנו נקיים אותה. מי עכשיו? אומר להם הקדוש ברוך הוא, בעצם אין דבר כזה. אין דבר כזה. עכשיו זה לא זמן לקיים מצוות. לכל דבר יש את הזמן שלו. רבי יעקב לגניסקי פעם מצא להמחיש את הדבר הזה, הוא סיפר ש... הוא באחד ה... עשה הרבה לחוץ לארץ, באחד הטיסות הוא חזר מארצות הברית לארץ. אז המקום שלו היה מאחורי המחלקה הראשונה. במטוסים יש מחלקה ראשונה, אלה שחושבים שיש להם כסף. נוסעים למחלקה ראשונה, משלמים קצת יותר, והם... יושבים בקורסאות יותר נוחים, קבלים שירות יותר טוב. הוא אומר, אני ישבתי מאחורי המחלקה הראשונה, ופתאום אני שומע שיש ברגל במחלקה הראשונה. אני מטה אוזן, מציץ פנימה, אני רואה בין כל היושבים, שהם ככה אנשים עם אף בעננים, שם גם הרגליים שלהם בעננים, אבל מרגישים תמיד עם אף בעננים. מתיישב שם איזה אחד ככה, הנה, נכנסה עם צרות, חולצה מתונת, אחד שנראה של 30 יום, נהג, במקום תשעת הימים, 30 יום לא התקלח. וכזה, מריח, והוא יושב שם. מה זה? קראו שם על אחד הדיינים, אמרו לו, מה זה פה? מה, אנחנו שילמנו, תבינו את כלים כדי לשבת פה בצורה מכובדת, ומה, יושב פה בן אדם ככה, מי ישלם? אמר לה, מי אמר לכם, מה הוא שילם כסף? מה, אני יכול להגיד שילח? זה לא יכול להיות, מתי איך הוא נראה כזה? אני חושב אותי, יש שם מחזר, הוא שילם כסף. אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? אני מבקש ממנו עכשיו כרטיס, אני לא יכול לפגוע אותך. כמה זה יהודי חכם? אומר לדעת, תראה, אתה תצא מפה עכשיו, תחזור עוד 5 דקות. תבוא תודיע פה שיש איזושהי בעיה, אתה מבקש מכולם שישימו על הדלפק, שישימו את הדרכונים ואת הכרטיסי הטיסה, אתה צריך משהו לבדוק. כולנו נהיה בקלחת, כולנו נהיה שם בבעיה, לא תפגע באף אחד. בסדר. 5 דקות נכנס, רבותיי, תביאו לי, יש פה איזו בעיה, או משהו חוסר הבנה. שימו בבקשה את הדרכונים, את הספחים שקיבלתי לפני שעליתי למטוס, וככה הם עושים. בא, בודק את כל אחד, ותאו בודק ככה בסוף, שלא יראה. מסתכל, רואה מקום מספר 57. אמר, אדוני, מה אתה עושה פה? פה זה המקום 16. 57 שם זה ליד הקנה. איפה שהמטוס רואה. מה אתה עושה פה? זה כמו הפירוש, הוא באתי לפה, היה מקום ריק, ישבתי. אין דבר כזה, פה עולה כסף. מה אומר, מה אכפת לך? מה אכפת לך? יש מקום ריק. מה אתה רוצה בחיים שלי? תן לשבת בנוח, למה שאני שם צפוף? אומר, אדוני, פה משלמים עוד $1,200 בשביל לשבת פה במקום. $1,200, מה הבעיה? מכניס את היד לחור של הכיס. שולף $5, אני מתחיל לספור. לא, 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 לא. לא, זה לא הולך כך. זה צריך למטה. כשקונים כרטיסים, שם אתה משלם יותר כסף, אצל הסוכן, אתה מזמין מראש, ככה אתה מקבל. מה אכפת לך? אני משלם לך עכשיו. ידידי היקר, בשמיים לא עושים ביזנס. ביזנס עושים למטה. צעת רבי ינקה לגליסקי, זה מה שהרמב"ם כותב. אדם מגיע לשמיים, יראה שם יש גן עדן, יש גיהנום. יראה כל מצווה מה היא עושה, אבל יגיד, עכשיו אני רוצה לקיים. יגידו לו, בשמיים לא עושים ביזנס. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. בעולם הזה מקיימים תורה ומצוות, בעולם הזה. כאן מושקים, למעלה זה שכר. בעולם הזה, בגלות, כאן מקיימים מצוות, לעתיד לבוא. שזה יום שכולו שבת ומנוחה, אז מקבלים שכר. והיו מותר להורים, עכשיו כן לנו אנחנו נעשה, עכשיו גמרנו. אבל אומר להם בעולם, אני בכל זאת מוכן לתת לכם, אני גם נותן לכם צ'אנס. מצווה קלה יש לי, וסוכה שם. אני אתן לכם את המצווה. למה זה מצווה קלה? הוא מוכן לתת לי, זה לא עולה כסף. הוא נותן להם מצווה סוכה. מיד, כך ראשון חז"ל, כל אחד ואחד עולה לראש גגו ועושה סוכה. למה לראש גגו נכת מדבר? והקדוש ברוך הוא מגדיח עליהם חמה כבתקופת תמוז. הוא לא עושה חמה מן הרתיקה. הוא נתן להם את החום שאנחנו סבלנו ממנו בחודשיים האחרונים. חם מאוד. סוכה, יש שם קצת חורים בתקרה. השמש חודרת פנימה, חם מאוד, קשה לשבת. ומתחיל להיות להם קשה. מיד כל אחד בועט בסוכתו ויוצא. הגויים יבעטו בסוכה ויצאו. והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם. ועד הקדוש ברוך הוא צוחק עליהם, שנאמר, יושב בשמיים ישחק למוי. כך אומר הפסוק, יושב בשמיים ישחק למו. זה יהיה הצחוק. אומר רבי צחוק, אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא אלא באותה שעה. אין מושג של צחוק אצל בורא עולם. אז יהיה אצלו צחוק. עד כאן מדברי חז"ל. ואני לא מבין חז"ל, לא מבין מה שקורה. קודם כל, מה הבדיחה הגדולה? מה כל כך מצחיק? נתת להם מצווה, הם בעצו, מה זה מצחיק? מה כל כך מצחיק? מה הצחוק? אין לו שום צחוק, רק זה. מה מצחיק? שלי, ולדעתי זה הרבה יותר קריטי הקושייה הזאת. מי לומד גמרא? אבו מאזן לומד גמרא, אובמה. אנחנו לומדים גמרא, העם ישראל לומד גמרא. שמה חזר מספרים לי שבורא עולם יצחק עליהם, זה משנה לי מה שבורא עולם יצחק על הגויים? מה זה משנה לי? חזר לא מספרים סתם סיפורים. מה זה מדבר אליי שבורא עולם יצחק על הגויים? על מה? זה נפקמין אליי, זה קשור אליי משהו. מה כתוב? הרמח"ל הקדוש במסילת ישרים. הרמח"ל בפרק ראשון, אחרי שהוא מונה ואומר שאם נתבונן נראה שהעולם הזה הוא מלא ניסיונות. העושר מצד אחד והעוני מצד שני. על העושר אומר שלמה המלך פן, אסבה וכיחשתי ואמרתי מהשם האדם העשיר. מתנוסס ברוח של כוחי ועוצם ידי, אז הוא כופר ב... הוא כופר בזה שהכל מימים השם. העוני גמור, אדם אני, פן אברס וגנבתי, אדם שאין לו כסף, נכשל בגניבה. נמצאת העובר עליו מסילת ישרים, שהמלחמה מקיפה את האדם פנים ואחור. אדם נמצא במלחמה תמידית. ואם יהיה לבן חי וינצח המלחמה מכל צדדיו, הוא ידבק בבוראו ויהיה לאדם השלם. אם אדם ינצח במלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם. אנחנו רגילים, כך לימדו אותנו רבותינו, שבדברי המסילת ישרים מדייקים בכל מילה כמו שמדייקים בדברי הראשונים. ידוע מרבותינו שהרמח"ל, את כל הספרים, וביניהם היה שם ספרי קבלה שכתב הרמח"ל, את הכל הוא תמצאת בספר הקטן מסילת ישרים. וכל מילה מדויקת שם. ברמח"ל לא כתוב שאם האדם יקיים מצוות כמו שציווה הוא בוראו, הוא יהיה האדם השלם. לא כתוב כך. כתוב אם אדם ינצח את המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם. אני לא מבין למה. אני לא נלחם. אין לי מלחמה עם היצר. אני גם בבוקר, לימדו אותי שולחים להתפלל, אני הולך להתפלל. לימדו אותי ללכת ללמוד, אני הולך ללמוד. לא נלחם, אין לי מאבק. לא לדבר על השם הרע, משתדל. פעם נכשל, פעם נופל, פעם גם, בסדר. אמרו ללכת בצניעות, בסדר, פחות או יותר. לא יהיה יחנה, נו, איך אני אומר, אבל... לא יחנה, אבל בסדר. כמו חרדית ממוצעת. למה מלחמה? למה כל הזמן להיאבק? צריכים להיאבק. הרמח"ל אומר שהאדם השלם יכול להיות רק מי שנאבק. רק מי שלוחם ומנצח. אומר, מה להילחם? שמה להילחם? מה לא טוב לחיות בלי מלחמה? לפני שבועיים וחצי, אני מקבל טלפון מאיזה יהודי משגיח בישיבה גדולה בבני ברק, תגידי, אז יש קביעות כל יום, רבע שעה, 20 דקות, הוא יושב בבית הגאון הגדול הרב שטיינמן שליט"א, והוא מתייעץ איתו בנושאים חינוכיים. צלצל אליי לפני שבועיים וחצי, אומר לי, אני חייב לחלוק איתך חוויה שעברתי היום בבית של הראש עיר. בוא תשמע. נו, אני אוהב לשמוע סיפורים. הוא מספר, תראה, יש קהילה בגרמניה, קהילה חרדית שמתפתחת, קהילה שנמצאת תחת נשיאותו של הרב שטיינמן, קבוצת אברכים שנסע לשם, התאספו, התאגדו סביבם, בעלי בתים רבים, הרבה בעלי תשובה, ברוך השם קהילה מתפתחת, עם בית ספר, עם כולל. קהילה כמו כל קהילה, זקוקה לכסף כדי להחזיק את עצמה. הם תפסו איזה גביר, לא בדיוק יהודי חרדי, יהודי דתי נקרא. והם עניינו אותו, והיהודי הזה הביא הנכונות לתרום 900 אלף דולר לקהילה. סכום עצום. אבל כידוע לכל אלה שקצת עוסקים בגיוס כספים, שכל אותם גבירים, מי ברוך אומר, עד ברוך עושה, לוקח הרבה זמן. אז הוא אומר, גילה נכונות, אבל המינוס במנקות נשאר. שום דבר לא השתנה. הם שמעו שהוא נוסע לארץ ישראל, אז חלק ממנהלי הקהילה נסו גם כן. כשבאו לארץ, אז הם צלצלו להם, אמרו, שמע, אתה פה בארץ, אם אתה רוצה, בוא נכניס לך לקבל ברכה מהרב שטיינמן. הם אמרו, אם כסו לרב שטיינמן, הם יגידו לו כמה מילים, הוא ידחוף לו כמה מילים, זה יחמם אותו, שיבצע את הרצון שלו. הם נכנסו לבית הקטן והעני שבו גר הרב שטיינמן, חוף חזון איש חמש. יש שם שתי חדרים בכל הבית, שלושה חדרים. חדר אחד שלא משתמשים בו, חדר אחד ששם הוא לומד ושם הוא נותן את השיעורים, שם הוא יושן ושם הוא אוכל. יש עוד חדר שזה בית הכנסת. הם מגיעים בדיוק לתפילת מנחה, מתפללים שהמנחה, ואחרי מנחה כולם עוברים. אחד אחרי השני, הם מחכים להיות אחרונים בתור, כי בתור צריך להיות יותר זמן אצלם. הם מקשים אליו, אומרים, אנחנו מקהילה בגרמניה, והוא מתאק בשלומן. ואז הם אומרים לו שיש הוצאות גדולות בקהילה, והיהודי הזה מגלה נכונות לתרום 900 אלף דולר לקהילה. אז הרב שטיינמן ככה מושיט לו יד, שיא האדישות, בלי חיוך, אחרי קצות אצבעותיו, בוא נברוך ובהצלוח. הם הבינו שאני כזה לחיצת יד יבשה, כסף לא יצא. אז המנהל שם של הקריח יצא מחמם את האווירה. אז הוא ככה חוזר ואומר לרב שטיינמן, הראשי לו יודע שיש המון צרכים בקהילה, המצב שלנו מאוד קשה, היהודי הזה התרשם הקהילה והוא מוכן לתת סכום מאוד גדול, 900 אלף דולר, וזה מאוד עוזר, והוא ככה עושה עם הידיים, עם הרגליים. וסל, לרמז לרב שטיינמן שצריכים איזה לחיצת יד, יותר קווץ' ככה, משהו יותר חם. הוא לא יכול להגיד לו, אבל הוא מרמז לו. הרב שטיינמן מבין רמזים, מפנה את הגב לאותו בני, פונה לאותו מנהל, ואומר לו בקול, שתדע לך, שאברך כל זה, שנותן 200 שקל לצדקה, מעשיו הרבה יותר רצויים לפני בורא עולם מה-900 אלף דולר שלו. והגביר שומע את המשפט הזה, והוא מתאבן באותו רגע, הוא לא יכול לזוז, חוטף שוק, והם כולם מתייבש שם לפה, אנחנו לא יודעים מה להגיד עכשיו, אין להם מה לומר. אבל דבר אחד היה להם ברור, שממה שפה היה היום כסף לא יצא. להפך, אולי הם עוד יצטרכו לתת לו עודף. שלמנו את הנסיעה לארץ ישראל. והרב שטיינמן לוחץ להם ידיים, יש ככה זו השיטה שלו שהוא רוצה להסביר לאנשים בלשון יפה שהם יכולים ללכת. ניתן לכל אחד יד, והם כולם יוצאים, וגם הוא יוצא, הם יוכלים אותו, הוא יוצא לכיוון החדר שלו, להכין את השיעור הבא. הם כולם יוצאים מהדלת, הרב שטיינמן הולך לחדר, והגביר עומד ליד הדלת. באים חזרה, אני לא בא. בואו, אני רוצה להיכנס לרב לחדר. רוצה להיכנס? עכשיו, שיכנס. הוא נכנס לחדר, אומר לי אותו משגיח, הוא נכנס ואני רץ לעמוד ליד הדלת. אני חייב לשמוע מה קורה. והוא פונה לרב שטיינמן ואומר לו, כבוד הרב, אם אני אתן 2 מיליון דולר, מעשי כן ירוצו לפני בורא עולם? לא. 3 מיליון דולר? לא. אז מה כן? מה אני צריך לעשות כדי שמעשי ירוצו לפני בורא עולם? אז הרב שטיינמן מרים אליו את הפנים ואומר לו, אתה מתכוון לי שאני... אתה באמת רוצה לדעת, אתה רוצה ללמוד? אמר לו, כן, אני נותן צדקה, אני רוצה שמעשה יוצאים לפני בורא עולם. נו, בן אדם רוצה ללמוד אורחות חיים, הוא זוכה לחיוך מעלת חיים. חייך שלנו אמר השם. מושיב אותו ליד. עד כאן אולי זה חנופה. עכשיו הוא רוצה ללמוד אורחות חיים, זה כבר לא חנופה. בכל אופן, שב. אז הוא שואל אותו שאלה, הוא ישאל אותו. ותגיד, אם אתה תתרום לקהילה $3 מיליון, אתה תצא לבית מלון אחד פחות בשנה? העשיר לא עונה, כי התשובה היא שלילית. יש לו מספיק כסף. כשאתה תלך לבית מלון, אתה תצטרך להפחית ללכת לבית מלון עם כוכב אחד פחות? לא. אומר, אז תבין, אברך כולל שאשתו לא עובדת, והוא צריך לתת 200 שקל, הוא לא יוכל למרוח חמה על הלחם באותו שבוע. האברך כולל שנותן למישהו 20 שקל, שאיתו היה צריך לנסוע, ועכשיו הוא ילך ברגל, הוא תורם את רגליו בשביל הזולת. הוא תורם מפת לחמו, הוא נותן מעצמו. אתה נותן $3 מיליון, אמת, אבל זה לא משפיע כלום. אתה לא תורם מעצמך שום דבר. לכן מעשה ביותר רצוי לפני בורא עולם. אתה שואל מה אתה צריך לעשות, אז כבר אני אסביר לו בתור עשיר, אבל זה לא נפקימין אלינו, איך הוא צריך להפריש מהמעשרות שלו, באיזה צורה, כדי שהוא ירגיש שהוא נותן, ואז יהיה רצוי לפני בורא עולם. הסוף לא משנה שהקהילה שם ההתחייבות שהוא יחזיק להם את זה כמה שנים, אבל זה כבר לא נפקימין. אבל האורחות חיים שפה לימד אותנו אחד מזקני גדולי הדור. 20 שקל, 100 שקל של תרומה, של אדם שאין לו, נרצה לפני בורא עולם הרבה יותר ממיליונים שאחרים נותנים. אפשר לראות בתי ספר, בתי מדרשות, בתי חולים עם שלטים ענקיים, שנקרא על ידי ויליאמס, אני יודע מה, לא מתאים לו שם יהודי, אז הוא שם שם אמריקאי. למעלה זה לא משפיע. זה משפיע, אבל זה מזערי. לעומת השפעה של 10 שקל שאברך נתן. זה מזערי לעומת פעם אחד שבת מתיכון בית חנה, בלמה את פיה, ולא דיברה לשון הרע. זה הרבה פחות. למה זה כך? למה זה כך? התשובה היא פשוטה. שבורא עולם ברא את האדם, אומר הקדוש ברוך הוא בסוף פרשת בראשית, שמי זה הבן אדם? יצר לב האדם רע מנעוריו, רק כל היום. אדם נברא חומר גלם של רוע. אני לא אעריך בדברים עכשיו, אבל די לנו לראות. אדם אחד, אם אפשר לקרוא לו אדם בכלל, אבל יצור אנושי אחד, לפני 70 שנה, שאת כל שכלו, הוא השקיע ברוע של בני אדם. היטלר אחד הביא לתמותה של 51 מיליון בני אדם ברחבי העולם. כמה מיליון יהודים, אבל 51 מיליון עם הגויים. 51 מיליון בני אדם נהרגו בשואה. מטורף אחד. כשבורא עולם ברא את האדם הראשון כתוב, מדרש קהלת העבירו בכל... הכניס אותו לגן עדן, הביאו בן אילון לגן ואמר לו, ראי עולם שברא תראה שלא תקלקל ותחריב עולמי. יש בכוחו של אדם להחריב את כל העולם. יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל זה הכל חלק אחד של האדם. החלק הגופני שלו. רבי סעדיה גאון, פעם אמרתי את זה פה, אומר בהקדמה לספר המצוות, האדם נברא משני חלקים. ביום השלישי נבראו בעלי החיים, נברא האדם עם גוף, עם לב, עם רצונות, עם תאוות של בעל חי. בזוהר כתוב ש מכל בעלי החיים יצרו בן אדם, עם תכונות של כל בעלי החיים, עם הרוע של כל בעלי החיים. מצד שני, בעולם נתנו ביפח באפיו נשמת חיים, בעולם נפח בנו נשמה שלפי רב סעדיה גאון זה מלאך קדוש, וחז"ל כתוב יותר חלק אלוקה ממעל. שתיתי דבויינו של אלוה. והשאלה היא רק אחת. האם אני משליט את הנשמה על הגוף, או שאני משליט את הגוף על הנשמה? האם אני הולך אחרי תאוותיי ורצונותיי וחשקותיי, ואז החלק אלוקה ממעל שלי נרמס, את השכל הבריא שבורא נתן לי אני מנצל לרוע, לאגואיסטיות, לאנוכיות, ליבי מושל בי, או שאני מושל על ליבי, אני מושל על הרצונות שלי. כשבורא לא נתן לנו תורה ומצוות, למה הוא נתן לנו את זה? למה הוא בא ללמוד תורה? סתם שאני יושב ללמוד תורה ואני אקבל שכר? למה צריך נענן? עכשיו הגיע סוכות, כולם רצים לגנות ארבמים. למה? יש לו איזה עניין שננענע את העצים האלו? כל כך מטטל לנענע אותך. איך אנחנו מברכים כשאנחנו מתפללים, כשהולכים כאן מצווה? אשר קידשנו במצוות המציבה. מטרה של מצווה זה לקדש ולרומם אותי. בורא עולם נתן כלי נשק. קפסולות, תרופות מיוחדות. זה תרופות לחייתיות של האדם. האדם הוא רע, ויש לי תרופת פלא, שזה קיום התורה והמצוות. אם אתה מקיים תורה ומצוות, אם אתה משליט את חיי הרוח על חיי הגשם, אז אתה לוקח את הבהמיות שלך, ואתה מרומם אותה להיות חלק אלוקה ממעל. האדם זה מלשון עפר מן האדמה, אבל האדם זה גם מלשון אדמה לעליון, כמו שאומר המהר"ל. התכלית הוא לקחת את העפר מן האדמה ולהפוך את עצמי לאדמה לעליון, להיות בת חסרו מעל אלוקים. זה תכליתו של האדם. אומרים חז"ל, לא ניתנו מצוות לישראל אלא לצרף בהם את הבריות. אני חושב שכבר הסברתי את זה פעם פה. מה זה לצרף את הבריות? מה עושה צורף? צורף לוקח חתיכת גוש כסף, או גוש זהב, הוא מכניס אותו לתנור רב עוצמה, הוא מטיח את הכסף, הוא שופך אותו בתוך תבניות, ואז כשזה מתייבש קצת, הוא מתחיל לסטט בפנים, ואז יוצא פמות יפה יפה לשבת, יוצא גביע יפה, יוצא שרשרת יפה. הוא לוקח חומר גלם, החומר גלם נראה מאוד גס, והוא הופך אותו לצורה. האדם נברא הוא חומר גלם של רוע, אבל יש תורה ומצוות שהמטרה שלהם לצרף את הבריאות, להפיח את החומר הרע ולשים אותו בתבניות של זהב, לסטט אותם וליצור מהאדם יהלום יקר בכתרו של בורא עולם. אבל זה תכלית כל התורה והמצוות, לצרף אותי. אלף פעמים שיאמר גדול הדור, יאמר עליי אלף ספרי תהילים, זה דבר נפלא. יש עניין ללכת אצל חכם, ללכת לאדם הצדיק שיתפלל עליי, זה הכל טוב ויפה בשביל אולי למחוק מעליי גזרות, אולי בשביל להיות צינור, בשביל להביא נסיעתי דשמיא, אבל זה תכלית? זה מה שבורא עולם מבקש ממני? בורא עולם אומר, אני בורא אותך אלוקיי נשמה טהורה שנתת בי, טהוריי אתה עתיד תקרא לי, אני צריך להחזיר את הנשמה הטהורה, את החלק הלוקה ממעל. איך אני אחזיר אותה? הרי הנשמה תקבל את הצורה שהגוף עבד איתה. תראו לעצמכם, אדם יקבל מלאך, מחזיר פרה. מקסימום עושים איזה שוקולד של אלית. אם הלב שלי, התאוות שלי מושלים בי, הבהמה שלי מושלת בי, אז הנשמה תהיה בצורה של פרה. כי זה מה שעושה פרה כל היום. אבל אם אני מושל על ליבי, אם אני מוותר על רצונותיי, אני קצת מדכא את התאוות ואת החשקות שלי, אז אני מושל על ליבי. אז גם הגוף שלי יקבל צורה של חלק אלוקה ממעל. מראה בסוף חגיגה, הרשעים, עם ישראל, אפילו הרשעים כתוב, אשל גיהנום לא יכולה לשלוט בהם. מי שמזכך את גופו אשל גיהנום, רימה ותולע לא שולטת בצדיקים. למה? כי גופה הוא חלק מלוקה ממעל. כי הם השליטו את הנשמה, הם השליטו על הרצונות. חודש אלול זה חודש של יצירת בן אדם. לפני שאני עומד למשפט אצל בורא עולם, מה הוא בא לשפוט? הוא לא שופט החתולים ואת הכלבים, אין לו משפטים בראש השנה. כל בני אדם עוברים לפניו כבני מרון, כתוב במשנה בראש השנה. באים לבחון את הבן אדם שלי, יצרת אדם או לא יצרת, את זה אני צריך ליצור. ואיך אני יוצר? לא עם מה שקל לי ונוח לי ונעים לי וכבוד לי. לא, הרמ"ס אומר דבר נפלא, נפלא ומפחיד. הפסוק אומר בתהילים, כי לא במותו ייקח הכל, הוא ירד אחריו כבודו. לא במותו ייקח הכל, המשמעות היא שדוד המלך מדבר פה על כסף וזהב, ואז הוא אומר, נדע לך, אתה לא לוקח הכל. לא לוקחים הכל, לחלק אתה לא לוקח אתך, שאלה עם נמס רגע. הכל אני לא לוקח, חצי אני כן לוקח. שני כתב את מי שיכול לקחת איתו לקרב. פעם הייתם כן מישהו שקוברים אותם תכריכים עם כיסים. מישהו לוקח בכיס או לא משהו. אז למה הוא לוקח כלום? אז הוא לא ייקח הכל. אומר האם לאנס, דוד המלך פה לא דיבר על כסף לזהב, זה לא לוקחים כלום. אדם לא לוקח לו כסף, לא זהב, ולא את הקרומים, ולא את הילדים, ולא את הכבוד, שום דבר הוא לא לוקח לו לזה. מה כן לוקחים? תורה ומעשים טובים. אומר דוד המלך, דע לך, גם את התורה ומעשים טובים, כי לא במותו ייקח הכל. לא הכל עולה איתך למעלה, אתה יודע למה? כי לא ירד אחריו כבודו. מה שעשית, כי שמו עליך שלטים גדולים, כי עשו לך לולולו על המצווה הגדולה שעשית, כי זה היה לנו מאוד נוח ומאוד כיף, כולם הולכות לבית הכנסת, גם מי הולכת לבית הכנסת, מה הבעיה? אבל כשצריך פעם להתפלל כשאף אחד לא רואה, שמה, ולא מתחשק לך, כי אפשר מתחשק לך לשחק משהו, שם, יש לי ניסיון. לא ירד אחריו כבודו, מה שקיבלת כבוד קיבלת בעולם הזה, את זה בו בעולם לא רוצה. באים אומות העולם, בואו נשלים את העניין, באים אומות העולם לברו עולם. תן לנו עכשיו את המצוות. תן לנו עכשיו. בואו נראה כדי שבוח לפירו. כשבאתי לשאול אתכם רוצים לקבל תורה, אחד עם שואל, מה כתוב? אני לא תגנוב. אמרים לרבי לא תגנוב. מאיפה אלו בגנסה? הוא חזון איש, הוא לא הולך 400 בני זלת ידיים. הוא היה לנוב בזו מקום. לא יכול לקבל את זה. לא, לא יכול לקבל את התורה. זה התפרנס. זה לא יכול לנות יצח, זה לא יכול לקבל את זה. אף אחד, הם לא יכולים. פתאום, מגיע לעתיד לבוא, והם רואים שמי שקיים תורה ומצוות, זה שכר. איזה שכר, חז"ל אומרים שלא שייך לתאר, אין לא ראתה אלוקים זולתך. לא שייך לתאר את השכר שיהיה לעתיד לבוא. אם יש לנו תיאור קטן, אז כתוב שהאדם יזכה למשרתים מאומות העולם, יהיה חסידי אומות העולם שישארו לחיות כדי לשרת אותם. אז כל אדם יהיה ראוי לקבל על כל פתיל של ציצית, שזה מצווה, 8 משרתים שיסחבו לו פתיל אחד של ציצית. למי שעברה מבחנים במתמטיקה, שתנסה לחשב כזה, 8 כפול 32 קילות ציצית, כמה הרבו שיהיו סביבי, אני מבטר על התענוג הזה. לראש המון שלהם, רבו שמור ראש, כמעט אני אגיע. ומה אתם חושבו? שיעמדו סודנים ברחובות, והם יהיו המשרתים שלנו. מי זה חסיד אומות העולם? אמרו שהנשיא הקודם של ארצות הברית בוש הוא מחסידי אומות העולם. הוא עזר לעם היהודי. נו, אם הוא נקרא מחסידי אומות העולם, אז יעבוד ככה, שאם הוא ואשתו הם מחסידי אומות העולם, אז הם יעשו חלוקה כל בוקר, אשתו תלך פה לסמינר בית חנה, תעמוד ליד המדרגות, והוא ילך פה למדרגות של הישיבה הגדולה של ישיבת צאנז, עם קופסה גדולה כזאת של משחות נעליים, והתחננו בפנייך, תעשי טובה, שימי רגל על על הכיסא הזה, תצטרך לפנייך. בוש ואשתו. ככה זה יראה. אומות העולם רואים כזה שכר. כאלה משרתים, אז שווה לעשות מצוות. בוא נלכים לשבוך, זה מה שאני מחפזת, וכזה נתתי תורה ומצוות. יש איזה עניין שנעשה מצווה ונקבל את השכר שלו? מטרת התורה ומצוות זה לצרף בין תבריות. זה לדקות את הרוח. את זה אתם לא מוכנים, פתאום רואים שכר אתם מוצאים. אז בואו תחו, קחו מצווה קלה. בואו נראה. הוא רצה להסביר להם שהם לא מסוגלים. ואת הפסיעה הראשונה שלהם, הם כבר עושים לא נכון. מיד כל אחד עולה לראש גבול ועושה סוכר. למה חזר סתם שעושים בראש הלב? למה שהם עושים לרקה ומחצר? אמר אצל סויקר, כך מתוק. אמר אצל סויקר, אדם יושב בבית, אם מישהו רוצה לבוא אליו הביתה, אז הוא תצלצל קודם, אני יכול לבוא אליך? ואז תמיד יש לי תירוץ לו, אני בדיוק הולך לרופא. אני לא מתחשק עם דרך. אם הוא כבר כן מגיע, הוא צריך לצלצל בפעמון, אני מסתכל בקוקר, אני רואה שלא רוצה שהוא יבוא, אני לא פותח את הדלת. אבל בסוכות כשעושים בחצר, אז כולם הרי עובדים למטה. ומישהו עובר ליד הסוכה, ומריח לו, זה בדיוק הרוטב המוצלח שעשו שם על לתוספת השלישית. ואז הוא נכנס ומריח, הוא כל כך אוהב את הניגון שאתם שרים עכשיו, ואני בא לשפרשים איתכם, אז הוא כבר מצטרף לסעודה. מרגישים עם איש, כולם עם כולם, איש פיזי. הגויים מקבלים מצווה סוכה, אומר הכתב סופר, הם מוכנים לקבל את המצווה, אבל לא מוכנים לקחת שום ריזיקה, שזה יעלה להם גרוש אחד מעבר לצרכים שלהם. אוי ואבוי מישהו יבוא אליהם להתארח, בלי רשות. הם עושים את זה על ראש הגג. בשביל לעלות הגג סמכת הצולם, עכשיו עושים מבקש רשות. שחס וחלילה אחורה לא ייכנס. הגוי מוכן לעשות רק שטוב לו ונוח לו. אבל עדיין הם לא הגינו, אז בואו לא נותן להם טיפה שמש. ומתחיל להיות להם חם. מתחיל למטוף זה עמם. ואז אומרים, זה מצוות, הם בועטים ובורחים בחוצה. הם לא מסוגלים לעמוד מחושך. כמו עליהם ברולה, אני אומר, אתם רואים, אתם לא מסוגלים. אתם לא מסוגלים מה שצריך לעשות. והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עלי בנות יקרות. שאלנו מה פה הצחוק? ומה זה משנה שהוא צוחק עליהם? אני חושב שהפשט פה בחזל תמיד. שאלו אותם מהר, הוא בקי בשס. וכל השס כולו. כשחזל באים לדבר נגד עם ישראל, אז תמיד הם אומרים, נגיד, נגזר כליה על שונאים של ישראל. חזל מדברים בלשון סגינה, או לא רוצים לדבר נגד עם ישראל, אבל נגד השונאים שלנו. חזל באים לגלות לנו, לא על הגויים, לנו, תסתכלו במראה, תדעו לכם, מצוות כאלה שאתם עושים כי זה באופנה, כולם אומרות פרקי שירה, גם את אומרת. בסמינר, כולם הולכות עם תלבושת, כולם בסדר, גם את בסדר. שם זה לא קשה לך, את במסלול. שם לא הולך קשה. כשאני רץ אחרי רצונותיי ותאוותיי, אבל אני גם מחלק לבורא עולם כמה מצוות. אני מחלק לו קצת תורה, אני מחלק לו קצת טקס תפילה וטקס ברית מילה וטקס נערוי עולם. על מצוות כאילו בורא עולם צוחק. אין לו לקדוש ברוך הוא שחוק אלא באותה השעה. שעושים ניתוח לב פתוח למצוות שלנו. אילו לא מצוות שרצויים לפני בורא עולם. לא זה התכלית. התכלית הוא שאני ייצור מעצמי בן אדם על ידי המצוות, ואת זה לא עשיתי. אני המשכתי ללכת אחרי רצונותיי. איך עובדה, איפה שעה קשה לא עשיתי. בעת מבחן לא עמדתי. חז"ל אומרים בסנהדרין על נבוכדנצר, שביקש לומר שירות ותשבחות יותר מדוד המלך. כמעט נלחק ספר תהילים, כי הספר תהילים שנבוכדנצר הלך לכתוב, היה הרבה יותר חזק מהספר של דוד המלך. בא מלאך גבריאל וסתר לו על פיו. נתן לו סתירה על הפה. שואלים המפרשים, למה נתנו סתירה על הפה? מה אנחנו חיים כל הראש השנה? ובכן תן פרדך השם הולכים על כל מעשיך, ויראוך על כל המעשים, ישתחו לך מפניך על כל הבויים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, על מי זה מדובר? גם על אומות העולם. יכירו וידעו כל יושבי היטב, ולכירך תכחת ובך, תשבע כל השור. לפניך יכרו ולכבוד שמך את ארצנו. זה התפילה, זה התקווה שלנו, שכל העולם יכיר במלכותו יתברך. בא נבוכדנצר, רואה את גדלות השם, בא לומר לפניו שירות ונשבחות כדוד המלך, למה אתה סתירה על עצמך, אתה נשיקה על הפה? אמר הקוצקר, גם מלאך גבריאל נתן לנבוכדנצר סתירה על הפה, נבוכדנצר התחיל לכבוש את העולם כולו, כבש, הצליח, אומר, איזה טוב השם, בטח הוא הלכים את השיר, איזה טוב השם, למה? הוא נהיה מלך, הוא כבש את העולם, פתאום הוא כותב ספר תהילים, נתן לו סתירה על הפה, בוא נראה מה תעשה אחרי הסתירה, אתה תמשיך לומר תהילים, אתה תמשיך לומר תודה רבה, או שאתה תיתן בעיטה, והוא שתק, קיבל סתירה ושתק, אמר לעצמו הפרוש, אני אומר שירה ואני אקבל סתירה, הוא שתק. איי, איי, איי. זה הסימן שהשירה שלך היא לא כלום. אתה שר לעצמך, אתה לא שר לבורא עולם. איך נראה ספר תהילים של דוד המלך? אני לא יכול לצטט בעל פה, אבל המנהל בקיא בספר תהילים בעל פה. שתי פרקים לפני ושתי פרקים אחרי. אני לא בקיא בתהילים. אבל כל התהילים, מזמור לדוד, על מה? בברכו מפני אבשלום בנו. שם, למצח מזמור לדוד, אויבה רצפו לחינה, עוד פעם רצפו אותי, והוא שר מזמור. הוא חוטף מכות ושר מזמור. כל דבר הוא רואה את יד השם, כל דבר הוא רואה את טוב השם, כל דבר הוא רואה עוד ניסיון, ניסיון הוא מלשון נס להתנוסס. אני עומד בניסיון, אני מתרומם. זה שירות ותשבחות לבורא עולם. אמרת תקראות, אין לי זמן להאריך, אבל כל היסוד הגדול הזה זה גמרא מפורשת. יש גמרא במסכת כתובות עכשיו מחבב המודבט. חז"ל מספרים סיפור נורא והיום. כתוב בחז"ל מעשה ברבי יוחנן בן זכאי שיצא מירושלים והיו תלמידיו הולכים אחריו. ראה, אני אקצר מאוד, ראה אישה צעירה שהייתה מלקטת שעורים בין גללי בינתם של ערביים. שעורים זה מאכל בהמה. היא מלקטת שעורים בין גללים של בהמות של ערבים. נורא ואיום. כיוון שראתה אותו מתאספה בסערתה ואמרה לו, עמדה לפנה אמרה לו, רגע מפרניסאים. שאל אותה מי את? בת מי את? אמרה לו, אני בת של נגדימון בן גוריון. העשיר של ירושלים, אחד משלושת עשיר הירושלים הגדולים. שהגמור בגיטין דף מבר אומרת שהיה בכוחו יחד עם שתי עשירים אחים לכלכל את כל ירושלים 21 שנה. אבי יוחנן מזק אני מזעזע. אומר לה ביתי, כסף של בית אביך להיכן הלך? איפה הלך הכסף של אבא שלך? את מלקטת מאכלי בהמה בין גללי בהמתם של ערבים. אמרה לו רבי, לוקח מקלי מיטלה בירושלים, לוקח משלו משל בירושלים, מלח ממון חסר, טעם ללא חסד. מסביר רש"י, פעם לא היה פרישידרים. אם אדם היה רוצה לשמור בשר לאורך זמן, היה מולח אותו עם הרבה מלח, מלח שומר על טריות. מלח ממון חסר, הרוצה למלוח ממונו, מי שרוצה לשמר את הכסף, יחסיר אותו לצדקה, יחסר ממנו לצדקה. דהיינו, מה היא אומרת לו? אבא לא נתן מספיק צדקה. יש שם איזה המשך, אני אדלג עליו. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בשעה שאתם עושים רצונו של מקום אין כל מה ולשון שולדת בכם. בשעה שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם נמסרים ביד עובדי כוכבים ולא רק בידם, אלא ביד בהמתם של עובדי כוכבים. יחד בחז"ל. החז"ל הזה הוא תמוע. אשריכם ישראל, רואים בת של הגימון בן גוריון מלקטת מאכל בהמה בין גללי בהמה וצועקים אשריכם גבעל צריך ליצור הוא לא ידע מה זה גבעל הרי מה זה ירושלים שם כל המודעות זה גבעל הוא לא ידע מה זה אשריכם אוי נמשיך הלאה שואלים חזר מה זה אמרה לו ליוחנן שאבא שלו אתה מספיק צדקה הרי בסיפר בברייתא, שנגימון בגירון שיוצא מביתו לבית המדרש, היו מציעים כלי מילה, זה שטיחים פרסיים, שטיחים יוקרתיים, מהבית עד הבית הכנסת, מרחק של חצי קילומטר, פורסים לו על הרצפה שטיחים יוקרתיים, היה הולך אליהם, ולא היה אוסף אותם, היו באים עניים ואוספים מאחורה, והיו מתפרסים בכבוד מזה. היה בעל צדוק האדיר. נגימון בגוריון, הסכים לתת 12 בורות, של דינרים, תמורת 12 בורות מים. היה אדם ענק, נגדה חמה לא עבורו. הוא לא היה בצדוקת. אומרים חזר שתי תשובות ושתיהם, זה בדיוק מה שדיברנו. היא בית אימא תשובה אחת, לכבודו עשה, חזר לא אומרים את זה, אני לא אומר את זה. לכבודו עשה, הוא היה בצדוקת גדול, אבל הוא עשה את זה לכבודו, אז מה זה אומר? הפשט הוא שכשבא לפניו שתי ברירות, או כסף או כבוד, הוא העדיף כבוד. אז הוא לא נתן כלום מעצמו, הוא קיבל כבוד. הוא לא נתן כסף, הוא קיבל כבוד. הוא יותר אוהב את השלט ששמים עליו. תשובה שנייה אומרים חזר, ניבא את אימא. הוא באמת נתן, אבל כדבאי למיטב, לא, כמו שהוא יכל לתת, הוא לא נתן. הוא גם משיכה, אדם נמדד לפי היכולת שלו, הוא יכל יותר, אבל הוא יכל יותר. ברור העולם אומר לי, תיתן עד כמה שאתה יכול לתת, כי אז אתה מרגיש שאתה נותן. אם הוא לא נתן כמה שהוא יכל, אז הוא לא ירגיש, הוא לא הלך לבית מלון אחד פחות בשנה. אז הוא לא ירגיש את זה. בנות יקרות אנחנו עובדים לפני יום כיפור, וכולנו רוצים מחילת הבנות מבורא עולם. ויש שניים למחילה עונות. מה, שובו אליי, ואיך חוזרים לבורא עולם? ופה צריך לדעת את היסוד הגדול, הגדול. מה שקל לי, מה שכל כך נעים לי, זה לא קונץ. מה שקשה לי, מה שאני רואה שזה ניסיון בשבילי. כן, עוד כמה סנטימטר לחצאית, אומרים שזה יחנה, זה קשה. אבל את שולטת על ליבך. את שולטת על תאבותייך. ואז אומרים הספרים הקדושים, כשאדם גם עושה כשקשה לו, אז גם כשקל ונעים לו, גם אז הוא יקבל שכר. למה? כי אם הוא רק יעשה מה שקל ונעים לו, אז אומרים לו, אתה לא עשית למען ברור, למה עשית בשבילך? זה השירות, שירות ותשברות של מוכב נצח. אבל כשאני מוכריח לבורא עולם, שגם כשקשה לי, שגם לא מתחשב, שגם שצריך לוותר, גם שם אני עושה, אז הפירוש שהכל אני עושה לכבודו להתברך. אז על הכל אני כבר אקבל. על הכל בכל מכל כל. זהו הסוד. זהו הסוד. אני מסיים, אמרנו פיוט. בראש השונה. יש פיוט שאנחנו משפרים את בורא עולם. למי שמתבוננת, אז שימו לב שתמיד הפיוטים, אנחנו הולכים ומגדילים את השבחים. הפיוט מסתיים, רם ומתנשא, שוכן שחקים תולה ארץ על בלימה. משמעות של הדברים, בורא עולם הוא רם ומתנשא. אצלנו שאומרים שאדם הוא מתנשא וגאוותן זה גנאי. אבל למה יעשה? בורא עולם הוא הרי נשוי על הכל, הוא מלך מלכי המלכים. הוא רם. הוא מתנשא, הוא שוכן שחקים. ואיפה השבח הגדול של בורא עולם? הוא תולה ארץ על בלימה. מה זה תולה ארץ על בלימה? אומרים חז"ל, תולה ארץ על בלימה, אין העולם מתקיים אלא על הבולם פיו בשעת מריבה. בת רבה עם השנייה, יש ויכוחים, לא במכות. היא אומרת למילה גנאי, ויש לה עכשיו סיפור שאם היא תספר את זה, אז היא תעשה ממנה את הפתע לקיר, לאכול הכיתה. זה לשום הרע סיסי, אוי זה מתוק, אני אתנקם בה, ונתוקה נקמה, כתוב בחזן שנקמה היא נתוקה, מה נעשה? את צהור הזה מאוד מתוק הנקמה. וזה עומד לך על קצה הלשון. היא ככה ביסתה אותך? עכשיו אני אראה לה. ופתאום את אומרת לעצמך, לא, לא! אני אשאר מבוישת, אני לא מדבר. ובאותו רגע, יכול להיות שברגע זה נגזר על עם ישראל כליה. פעם שמעתי אחד מגדולי ישראל שאמר שאם בראש השנה תפשין, אותו שנה איומה, ששם נגזר על עם ישראל כליה רחמנא ליצלן, השואה האיומה נגזרה בראש השנה תפשין. יכול להיות שאם היה שם שני בני אדם בבית הכנסת, שהאחד פגע בשני, והשני היה בולם את פיו, בורא עולם היה קורע את הגזירה של השואה. אחד שהיה בולם את פיו, בשעת מריבה. בורא עולם הוא רם, הוא מתנשא, הוא שוכן שחקים. אבל הוא נתן את כל הבריאה כולה בשליטתנו. הוא תולה ארץ על בלימה. הוא כביכול אומר, לא אני אדריך וינהיג ויחיה או ימית את הארץ הזאת. במי כן? בת אחת, בת סמינר אחת, שבולמת. זה יכול להיות בלימה משעת מריבה, זה יכול להיות בלימה מלדבר לשון הרע, זה יכול להיות בלימה מלצאת למקום, גם אם מאוד מפתים אותך ששם כדאי, כי יש שם בגדים כל כך, הצעקה האחרונה ובמחירים מוזלים וכו' וכו', אבל שם נכשלים במורות אסורות. אבל שם היצר הרע מרקד. ואומרים לה, מה את רוצה? כולם הולכות. והיא אומרת, כולם ואני לא. זה כל כך מתחשב. אבל היא אומרת, אני לא. והיא בולמת. הבלימה הזאת, הפכה שיהיה ליבה ברשתה. כל ההבדל בין רשעים לצדיקים, אומרים חז"ל, ההבדל הוא. רשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. הם שולטים על הלב שלהם. וזה מה שבורא עולם רוצים איתנו בימים קדושים כאלה. שובו אליי ואשובה עליכם. תסובבו את הפנים אליי, תעשו את המעשים אליי. לא מה שקל, לא מה שנעים, לא מה שבאופנה. כן מה שקשה, כן מה שמביא לי ביטור, כן מבלימה. אבל אז אני עם הפנים לבורא עולם. ואז הקדוש ברוך הוא שב אליי. ואשיבה שופטיכם כבראשונה. ברור עולם יכתוב יחתום את כולם לחיים טובים וארוכים, ישיב את שכינתו בקרבי מבנה בית המקדש במהרה בימים אמן.